אנחנו כמעט בסוף. אנחנו נתחיל ב-303.
זה לא נגמר.
אתה רואה? אני לא צריך לסדר. פתאום הרגשתי ככה. ב-303 בטור השמאלי, אין לך כזה, נכון?
יש לי, לא פה.
יש לך. ב-303 בטור השמאלי, אחרי החצי של העמוד. יש שם נקודה, כתוב רוח הקודש עם נקודה, מי שיש לו את הדפים. בעניין הכוונות במעשה המצוות והתפילה, עכשיו הוא לא מדבר על כוונה, יש בדרך כלל כוונה לצאת ידי חובה, יש כוונה להרגיש רגש של יראה או של אהבה תוך כדי שעושים את המצווה, זה נקרא כוונה פנימית יותר. יש את הכוונות של פי קבלה, אבל הכוונות האלה של פי קבלה זה פנימיות של פנימיות, ואפשר גם לתפוס אותם. מי שלא נמצא במקום הזה יכול לראות את זה כטכניקה או מתמטיקה או אפילו משהו יותר גרוע, אנחנו תכף נדבר על זה. על כל פנים, הוא מדבר עכשיו על הכוונות הקבליות, מה שנקרא ייחודים וכל הדברים האלה, כן, לייחד ייחודים, כמו הצדיקים. על הרוח הקודש, המכוונים, עליהם הוא אומר, יראה ודאי שאין ראוי כלל לכוון על דרך הכוונה הכתובה בספרים, ואין מבין הדברים לאמיתן ומה בצע בזה. עכשיו, שבוע שעבר הסברתי את זה באופן מסוים, אחד. מי זוכר? מה דיברנו? כשרואים את האותיות, מי שנמצא במקום אמיתי, אז הוא רואה בתוך האותיות, הוא רואה את האורך שאפשר לראות את הייחוד העילה, את ההתייחדות, את ההתייחדות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של העולם. עכשיו, יש עוד נקודה בכוונות, שהוא מדבר על זה עוד הרבה הרבה קודם, כשהוא הזכיר את כל אלה שנפלו בגלל הקבלה, הוא דיבר על קט שבתי צבי ועל כל אלה, אז הוא כותב שהם נפלו פעמיים. הם נפלו בהגשמה, הם הגשימו את האלוקות. תכף נסביר את זה יותר. ככה הוא כותב בתחילת, קרוב לתחילת החוברת יותר. הם הגשימו את האלוקות והם לא סתם נפלו בהגשמה, הם עצמם היו מגושמים. זאת אומרת, אם בן אדם נקי נופל בהגשמה, יש לו טעות תיאורטית, אבל זה לא גורם לו, הוא נופל, הוא מתרסק, אבל הוא לא מת, כן? הוא לא נשבר לו, לא נקרא לו חוט השדרה היהודי. אבל אם בן אדם שהוא רחוק מזיכוך המידות, הוא מלא בתאוות היתר או בתאוות איסור או, או בלשון הרע או בשקרים, בכל מיני דברים כאלה, אז מה שקורה, כשהוא נוסף לזה, יש לו גם את הטעות התפיסתית הזאת, שהוא מגשים את האלוקות, אז זה פלוס זה ביחד יכול לרסק אותו לגמרי, ולהביא אותו למקומות לא טובים. ואז הוא כותב שם, אני חוזר, זה דבר שלמדנו כבר לפני כמה חודשים, הוא כותב שהאנשי שבתי צבי, הם היו אנשים פשוטים וגסים, אולי חכמים, היו אינטלקטואלים, אבל הם היו אנשים גסים, והם למדו ספרי קבלה, והם ראו שם כל מיני לשונות של, איך הוא כותב, נישוק וחיבוק וזיווג, ואז הם נפלו מזה לתאוות ניאוף, ככה הוא כותב. מה העניין בזה? למה צריך, למה באמת, לכאורה הקושייה לא עליהם, הקושייה על מחברי הספרים, למה כתבו דוגמאות כאלה? יש איזה כמה תירוצים, אבל הנקודה היא שלהבין את זה נכון, אנחנו לא יכולים בתוך העולם שלנו, זאת אומרת, מי שמפריע לנו להבין את זה, זה הנחש הקדמוני. אם הוא לא היה מגיע, אנחנו היינו במצב כמו שהאדם הראשון לפני החטא, אז כל העניינים הגשמיים שלנו היו כל כך נקיים וכל כך לשם שמיים, שבכלל לא היה, זה, כל דבר היה יכול להיות משל על דברים הכי גבוהים. ובפרט העניין הזה של הזיווג, שזה גם התמסרות וגם התאחדות, יש איזה משהו מנטלי בתוך כל זה, משהו עמוק, אמיתי. רק היות שזה נפל, אז זה נפל, ודווקא על זה יושבת הקליפה הכי קשה שיכול להיות. קודם כל זה סימן שזה הדבר הכי גבוה, כי יושבת על זה הקליפה הכי קשה. כי זה תמיד צריך להיות ככה, זה מול זה. אבל לכל פנים, אחרי שיושבת על זה הקליפה הקשה, זה לא רק משבש את הלב שלנו, זה גם משבש את המוח באיזשהו מקום. ואז אנחנו כבר לא כל כך מבינים איך דברים כאלה יכולים להיראות דברים נעלים. יש בתניה, יש לנו מישהו תניה פה? יש לך. השתבח שמו, חסיד אחד בסדום.
אם זה היה לך לך מציאות,
בואי תעשי לי טובה עכשיו, לא להיכנס לשאלה של הידיעה והבחירה. אצל הקדוש ברוך הוא אין הכרח המציאות בצורה כזאת בולטת, תודה. וגם, לא רק שאין הכרח המציאות אצל הקדוש ברוך הוא, אלא שגם אצל היהודי אין לגמרי הכרח המציאות. כי היהודי יכול לקל אותה. ולכן באמת יש צדיקים שיוצאים מהדבר הזה, וזה הסוד של שיר השירים. איך כתוב פה? אני צריך למצוא, הנה.
איזה פרק?
שימו לב, זה פרק, אני חושב ממהי, ממבב. זה פרק שראוי ללמוד אותו, הוא חומר קריאה, הוא לא קשה. הוא לא קשה בכלל. הוא מדבר על יציאת מצרים ועל מתן תורה. ויאני עמד לחדריו, חדריו, חדר, זה ראשי תיבות חסד דין, רחמים. זה כלל התורה כולה, החסד זה המצוות עשה, והדין זה המצוות לא תעשה, והרחמים זה הכלל שכולל את שניהם. כמו שהגוף כולל גם את יד ימין וגם את יד שמאל. ויאני עמד לחדריו, זאת אומרת, זה חיבוק מלא, ימין ושמאל. וזאת אומרת, זה נתינת התורה, וכך כתוב במשנה, זה משנה, חושבים שזה מדרש. יום חתונתו, זה מתן תורה. זה משנה מפורשת. עכשיו, כאן הוא כותב, מה זה החיבוק והנישוק, הוא כותב ככה. הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים, ולא בחר בכולם כי הם בישראל עמו, והוציאה ממצרים ערוות הארץ, מקום הזוהמה והטומאה, לא על ידי מלאך ולא על ידי חולו, זה מה שאומרים באגדה של פסח, מוכר. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לשם, כמו שנאמר, וארד להצילו, וגומר, כדי לקרבם אליו בקירוב וייחוד אמיתי, בהתקשרות הנפש ממש, בבחינת נשיקים, פה לפה, מה זה הנשיקה? לדבר דבר השם זו הלכה. יהודי יושב עם קיצור שולחן ערוך, הוא מקבל נשיקה מהקדוש ברוך הוא. זה פלא נפלא, אנחנו נראה את זה בהמשך, עוד מעט, מה המשמעות. עכשיו, זה לא מספיק. והתדבקות רוחה ברוחה. יש עניין של קשר נשמה עם נשמה. כן, אם קורה דבר כזה, אז זה לא צריך לראות אחד את השני, ולא צריך... יש כמה סיפורים בסיפורי חסידים, וגם דברים שקרו ממש בדורות האחרונים, שאנחנו יודעים מי זה היה, ומה, שבן אדם נמצא במצוקה, והוא אומר, אוי, הוא חושב על, 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 על הרבה, על האדמור, על איזה צדיק, על איזה משהו, והצדיק באותו רגע נותן הנחה, ואומר, הידלה הזה צריך עזרה, ומתפלל עליו ומוציא אותו משם. כן, זה קרה הרבה. וזה נקרא כבר, זה כבר משהו הרבה יותר משהו נשיקה, זה כבר נשמות שמחוברות. עכשיו, לחשוב על דבר כזה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, כן, דמה למעלה ממחה עם רואה ואוזן שומעת, הכל מעשרה בספר נכתבים, ואנחנו מתפללים והשם שומע, אבל לחשוב על קרבה כזאת, שכמו שיש קרבה בין אנשים, שיש ביניהם טלפתיה ספונטנית, כמו שאומרים, שמבינים, הם מרגישים אחד מה שהשני, והסיפור, לפעמים שיש לך חבר טוב, ושניכם ביחד יושבים ושומעים משהו, אתם כבר יודעים מראש מתי העיניים שלכם ייפגשו. כי מה ש... זה ברור. זה דברים שקשה להסביר אותם, אבל זה הידבקות רוחה ברוחה. הידבקות כזאת, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, שהוא החבר הטוב הזה, זה פנטסטי לגמרי. זה, אם אנחנו מבינים קצת את גדולת השם, זה פלא גדול. זה יציאת מצרים. זה לצאת מכל העולמות ולעבור, להיות באינסוף. למרות שנשארים בגוף ואוכלים ארוחת בוקר והולכים לישון בלילה, זה לא סתירה. וזה מתי קורה הידבקות רוחה ברוחה? זה קורה השגת התורה וידיעת רצונו וחוכמתו דכול אחד ממש. זאת אומרת, שני אנשים יושבים ולומדים תורה, אחד לומד תורה עם החיבור הזה ואחד לומד תורה בלי החיבור הזה. אפשר ללמוד תורה גם בלי החיבור הזה. אין את הקליק הזה, אבל הוא לומד. אבל אם יהודי זוכה והוא מזדכך והוא מתייגע, אז בלימוד התורה הוא יקבל את ההידבקות רוחה ברוחה. מה קורה עם היהודי השני? הוא גם מקבל, הוא מקבל את זה בנשמה שלו, אבל הוא עדיין לא שם. אין לו את זה בהכרה, בתודעה, זה עדיין לא. אבל יש לו התחלה. זה כמו ששמים גרעין באדמה, ואני יודע שבעוד כמה חודשים יהיה כאן משהו גבוה. אבל בינתיים יש גרעין באדמה. אז לכן לא צריך לזלזל בכל לימוד, אפילו שאני יודע שעדיין אין לי את הקרבה הזאת. אבל הדיבור בתורה והלימוד של התורה, הוא מדבר בכוונה על לימוד תורה, הוא יכל לדבר על התבוננות במדרגות עליונות, הוא לא מדבר על התבוננות במדרגות עליונות, הוא מדבר על לימוד תורה כפשוטו. יהודי לומד תורה, הדיבור שלו זה כמו נשיקה, וההבנה שלו זה כמו הידבקות רוחה ברוחה. אפילו שזה רק הבנה וזה עדיין לא בלב, זה חידוש גדול. וגם בבחינת חיבוק, הוא קיום המצוות מעשיות, אני קורא קטע מהתניא. זה לא על השם של רבי צדוק, מה סגנון אפשר לראות. הוא קיום מצוות מעשיות ברמ"ח איברים, דרמ"ח פיקודין, הם רמ"ח איברים דמלכה. אם אלה, אם אני עושה חסד עם היד, אז אני מחבק את היד הימנית כביכול של השם יתברך. זה ברור. ואותו דבר, אם אני עושה דין, אז אני מחבק את היד השמאלית. כדי שאני עושה את הדין, כי אני צריך לעשות דין, ולא כי אני בעל דין. וזה שכתוב, ודרך כלל נחלקים לשלוש בחינות ימין, שמאל ואמצע, שהם חסד דין רחמים, טרין דרוין וגופה. וזהו שאומרים, אשר קדישנו במצוותיו. מה זה אשר קדישנו במצוותיו? זה פירוש מחודש. כאדם המקדש אישה להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור, כמו שנאמר ודבק באשתו והיו לבשר אחד, ככה ממש ויתר על כן לאין קץ הוא ייחוד נפש האלוקית העוסקת בתורה ומצוות ונפש החיונית, למרות שהיא נפש של קליפה, גם חידוש גדול, ולבושיהן הנעל, זאת אומרת הלבושים, המחשבה שאני יכול להחליף אותה אם אני רוצה, היא לא עקרונית, הדיבור, המעשה, כולם עכשיו, איך הוא קורא לזה? מיוחדים עם הקדוש ברוך הוא. הוא כותב את המילה ייחוד. שימו לב, אם לא נלמד את ספר התניא, שמדברים על זה שיהודי עכשיו עושה ייחוד, מדובר על איזה צדיק גדול, מקובל גדול, שהוא עושה עכשיו ייחוד, הוא מזיז עם היד, ויש לו עכשיו קשר עם עולמות עליונים, והוא יודע בדיוק כמה להזיז וכמה פסיעות ללכת. פה מדובר על יהודי פשוט, עליי ועליך. שאנחנו עושים ייחודים, מתי עושים ייחודים? כל פעם שנותנים פרוטה לצדקה, אנחנו עושים ייחוד. אז את זה צריך להבין, מה כאן העבודת הייחודים הזאת? אז תכף נראה. ולכן, אם שיל שלמה מלך עליו השלום, בשיר השירים, ייחוד זה לייחוד חתן וקלה, בדבקה, חשיקה וחפיצה, בחיבוק ונישוק, וזה שכתוב, אשר קדשנו במצוותיו, שהעלנו למעלת קודש העליון ברוך הוא שהיא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. יהודי שמקיים מצווה הוא מתייחד עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, איך שהקדוש ברוך הוא למעלה מכל העולמות. עכשיו, אפשר להסביר את זה בפשטות, יותר פשוט, שהמצווה עצמה עולה עד אין קץ, וכל פעם שהיא עולה היא מתרחבת. כמו שבן אדם עולה אז הוא מתרחב. זה רק הולך ככה. זה לא הולך שני קווים מקבילים. דיברנו על זה הרבה פעמים. כל דבר שעולה, אז זה מתרחב. יש בסוף סיפורי מעשיות, יש באחת השיחות שם, יש את התמונה. יש שם עיגול קטן ועיגול גדול וקווים שהולכים מהעיגול הקטן לעיגול הגדול. בשביל להראות שככל שעולים יותר, זה מתרחב. אז כל דבר שאנחנו עושים עולה למעלה ומתרחב, וזה באמת התחזקות גדולה. אם בן אדם לא בא לו, לא קשה לו להתפלל או משהו, והוא זוכר שהתפילה הזאת מגיעה למעלה ושמה היא ענקית, אז הוא מקבל כוח. אז זה הסבר אחד. כאן יש עוד, כאן הנקודה היא אחרת. איך שאנחנו למטה, עם העשר אגורות שלנו, בלי שהם יתרחבו, ואנחנו שמים אותם לצדקה, וממהרים ורצים לאוטובוס, ואין זמן, ואין מוחין, ואין כלום, אבל כרגע עשינו את רצון השם, באותו רגע, מה שמתרחש בנפש, אנחנו פשוט לא רואים, אבל מה שמתרחש בנפש זה חתונה. זה להיכלל לגמרי באינסוף. זה המשמעות של מצווה. לא על כל מצווה מברכים אשר קדישנו, אבל על כל מצווה ראוי לברך אשר קדישנו. אם לא מברכים על מצווה, בדרך כלל יש איזו סיבה. והוא מסביר כאן קדישנו לא שהוא המשיך עלינו קדושה, אלא שהוא התחתן איתנו. ככה בעל התניא מסביר. והיה גם פוסק הלכה, דרך אגב. הוא היה פוסק הלכה. מה?
את המשפט שלפני.
אמרתי שהוא לא רק קידש, הוריד עלינו קדושה העליונה, אלא שהוא התחתן איתנו. זאת אומרת, עם ישראל זה הבת זוג של השם יתברך. למעשה כל שיר השירים זה כתוב. עכשיו, אם מבינים נכון, עוד פעם, בגלל הנחש, אז יש על כל הנושא הזה של הזיווג, יש על זה קליפה כל כך קשה, שאיך שאנחנו מתחילים רק להתעסק עם זה, אז תמיד קופץ לנו בראש שיש שם איזה, כאילו, אין כניסה ויש שם איזה משהו, זה מעורב טוב הרע. זה, ככה זה מסתדר אצלנו. אז איך אפשר לקחת את זה ולדבר על זה בכלל? ולתת איזה משל לדברים כאלה. אבל זה נכון, אבל זה מצב, זה לא מהות. ודיברנו כבר מזמן שהעבודה שלנו זה להפריד ולא להרבב מצבים עם מהויות. בתור מהות, זה הדבר הכי קדוש בעולם. זה נפל למקום לא טוב. ואנחנו גם במקום לא טוב, אז אנחנו לא יכולים להרים את זה. אם אני בקומה השלישית, אני יכול עם חבל להרים משהו. אם אני בעצמי למטה, אני לא יכול להרים עם חבל דבר למעלה הגובה שלי. זה לא שייך. אז אצלנו יש הרבה עבודה של התקפיה ושל זהירות ושל לא להתבחבש עם זה יותר מדי. זה עבודה שלנו. אבל אם בן אדם מתקן בפנים, הוא מתקן עד הסוף, אז להפך. זה משל על ההתמסרות בצורה הכי עליונה שיכול להיות. איפה אנחנו יכולים, איפה יש לנו את ההתמסרות הזאת? אז יש לנו את זה בשתי קצוות. הקצה התחתון מתואר כביכול תחתון, ולא תחתון. הקצה התחתון מתואר פה בתניא, הקצה העליון מתואר בסידור של הרשש, עם הכוונות. שם יש את הייחוד, איך שהוא כתוב בשפה הקבלית, ואיך שבן אדם מזוכח מסתכל על זה, או בכתבי אריזה, איפה שמדובר על ידיים ועל רגליים ועל עיניים ועל טבור ועל כל מיני, רק על גשמיות כל הזמן, ועל חיבוק ועל נישוק ועל זיווג. עוד פעם, אז אם הבן אדם הוא מזוכח והוא מסתכל על זה, מדובר על בן אדם מזוכח, שהוא יכול להתפלל עם כוונות, עם כוונות האריזה. בן אדם שהוא מזוכח והוא מסתכל על זה, אז הוא רואה בזה רק את הטוב. הוא לא רואה בזה את כל החבילה, עם כל הקשקוש מסביב. ואם אומרים לו שקורה משהו כזה על ידי המצווה בעולם העליון, מה הוא מבין? הוא מבין שגם הוא נכלל בתוך הדבר הזה, כי הוא גרם את זה. זאת אומרת, הוא עכשיו יכול להגיע לנקודה של התמסרות מלאה להשם יתברך, לגמרי. שאת העוצמה של זה אנחנו לא מרגישים בעולם הזה בשום דבר אחר, רק בזיווג. זה הנקודה. רק בזיווג עצמו אנחנו לא מרגישים שום דבר, כי הקליפה יושבת שם. ואז אנחנו מרגישים רק את המסביב. כאילו גנבו לנו את ה... כמו רב שמחה בוני שיסחה אמר, גונבים את הנקודה, משאירים את כל המסביב, ועכשיו תעשה מה שאתה רוצה. זה מוכר. אז זה בדיוק מה שעשו לנו. אבל הדבר בעצמו, עכשיו, ממילא מובן מה שרבי צדוק אומר, תלוי מי ניגש לזה. אם ניגש לזה בן אדם שהוא נקי, אז זה רק עושה לו יותר טוב. אם ניגש לזה בן אדם שהוא לא נקי לגמרי, אז זה רק מפיל אותו. אסור לו לגשת לשם. ממילא, כאן שהוא מדבר בגובה העיניים, הוא מדבר אלינו, הוא לא מדבר עכשיו על צדיקים. הצדיקים מסתדרים בדרך כלל בלי הספרי ההוראות והמדריכים האלה. אבל כשהוא מדבר אלינו, אז הוא אומר, אם מדובר, אפילו אם כבר מותר לך ללמוד קבלה, אבל עם כוונות אל תתעסק. עכשיו עוד נקודה, אם אפשר, נראה חשוב, מה יכול להיות? בזה גופה, תמיד יש את השאלה, נו, בסדר, אנחנו למטה ואנחנו לא מתעסקים עם זה. אבל נגזר עלינו לעולם ועד שנהיה למטה? מי קבע? מה הדרך לעלות? רציתי לחזור עוד פעם על המשל שדיברנו בשם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב קרא לזה ביידיש שווינדלטרפ. שווינדלטרפ זה מדרגות לולייניות שהראש מסתובב כשעולים בהן. שווינדל ביידיש זה סחרחורת. שווינדל זה גם שקר, גם בגרמנית.
איך? מה זה?
שווינדל, שווינדל זה שקר, זה תרמית. זה לא בדיוק שקר, זה תרמית. מניפולציה, תרמית. אבל ביידיש אומרים שווינדלטרפ דיקוק. יכול להיות שגם בגרמנית. כן, גם בגרמנית. שווינדלטרפ זה מדרגות הלוליוניות. עכשיו, המדרגות הלוליוניות האלה, אבל שם טוב מצייר אותן, שהן מסתובבות מסביב לעמוד. בצד אחד של העמוד יש איזה משהו יפה, בצד האחורי של העמוד אין כלום. וכשבן אדם עולה, אז הוא פעם רואה את הצד המואר, ופעם רואה את הצד החשוך. נכון? אבל זה לא אומר שבגלל שהוא רואה את הצד החשוך הוא יותר רחוק. זה ברור? זה פשוט מכניס לנו עוד מימד, מכניס את המימד של העומק. אז לפעמים אני נמצא בדרך, רק בדרך אני חייב לעבור דרך המקום החשוך, כי אני צריך לחוות עוד פעם דברים שהתעסקתי בהם בעבר, ואני צריך לראות עד כמה הם לא טובים. בצד החשוך בדרך כלל, דיברנו כמה פעמים על זה שאם תופסים הברגה לא נכון, אז צריך להפריד אותה ואחר כך לתפוס אותה נכון. כל הנסירות האלה עושים בצד החשוך בדרך כלל. את כל הפרישות, את כל הצומות, את כל השמה, ואחר כך כשמגיעים לצד המואר, אז אפשר להתחבר נקי. כל הניקיונות עושים בצד החשוך. צריך גם אור בצד החשוך, כי אחרת אי אפשר לנקות. אבל אי אפשר, אבל האור הגדול לא מקבלים אותו בצד החשוך. אם היו מקבלים את האור הגדול בצד החשוך, היינו מתרסקים, כי עדיין אנחנו לא נקיים, אי אפשר עוד לקבל אותו. זה פחות או יותר העניין. מה שרציתי להוסיף, את זה דיברנו על זה כבר מזמן, כולם זוכרים את זה. מה שרציתי להוסיף זה נקודה אחת. לפעמים המדרגות הן לא מבחוץ לעמוד הזה, לפעמים בפנים. ויש דלת. ואת הדלת מכסים צמחים, או יסבי בר לפעמים, או פרחים יפים, אבל מלאים קוצים, ולא רואים את הדלת, לא יודעים שיש דלת, ומראים לך שאתה צריך לעלות לאן שהוא, ולך תטפס. וזה חלק, זה עגול, ואי אפשר לטפס. מה הדרך? הדרך לחפש דלת, להיכנס פנימה. מה ההבדל בין מדרגות שנמצאות בחוץ? לדלת שמובילה פנימה ובפנים יש מדרגות, גם בפנים יכול להיות אותו סיפור שבצד אחד זה מואר וצד אחד זה חשוך, בצד אחד יש אוויר לנשום, בצד שני חנוק, בהחלט יכול להיות. גם כשנמצאים בפנים, אבל יש הבדל אם נמצאים בפנים ונמצאים בחוץ. ההבדל הוא שמדברים על עלייה, איך עולים ואיך מגיעים, יש תמיד שתי שפות, יש את השפה של המוח ואת השפה של הלב. השפה של המוח מחפשת תרגלים וטכניקות, והשפה של הלב היא מחפשת אוזן קשבת, היא מחפשת תפילה. והנקודה כאן בעלייה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה לא לעליות במוח, זה לעלייה עם הלב. והעלייה עם הלב זה עם תפילות. זה צריך לחפש את המדרגות בפנים, לא לחפש את המגרעות, כאילו איפה אפשר להכניס רגל ולטפס. צריך לקופף את הראש, לחפש איזה פתח, ולהיכנס לשם, ושם זה כבר לוקח אותנו. זאת אומרת שבעצם, ביחד עם כל העבודה של המוח, שבינינו צריך ללמוד ולהתבונן, וזה לא, אף אחד לא פטור מזה. אבל אחרי ככלות הכל, זה חצי עבודה. החצי השני של העבודה זה שבן אדם מתפלל שכל זה באמת יעזור לו. כי הרבה פעמים קורה שבן אדם נכנס עמוק לתוך עבודה של מוח, ובאופן רשמי המוח חייב לעורר את הלב. זה הלכה ברמב״ם. גם הרמב״ם היה פוסק. ברמב״ם כתוב שאם בן אדם מתבונן בגדולת השם, הוא מיד כתוב שם על השם. מיד נופלת על אווירה ומיד הוא מתעורר באהבה. ואהבה עד כלות הנפש. ככה כתוב ברמב״ם. ואנחנו רואים שזה לא עובד. אנחנו רואים שזה לא עובד בגלל שאנחנו לא נקיים מספיק, ולפעמים הלב הוא סתום. הכל, זה כמו שבן אדם רוצה למלות מבקבוק לתוך כוס, אבל על הכוס מישהו שם מכסה. אז הכל נשפח לכל הכיוונים. ולתור בפנים לא נכנס שום דבר. וצריך לנקות. והניקיון הזה בעיקר הוא ניקיון של הגאווה. של הכוחי ועוצם ידי. ועיקר התיקון של הגאווה נעשה על ידי בקשה ותפילה ותחנונים. כי בכל מקום שעדיין נותנים לבן אדם טכניקות, אז זה עדיין הוא מרגיש שהוא עושה. כשהוא עומד כעני בפתח ומבקש עזרה, אפילו אם הוא עושה את הטכניקות, הוא מבקש שהטכניקות יעבדו, אז לפחות הוא ניקה חלקית את עצמו. הוא לא יכול לנקות את עצמו כאילו לפני הנחש. אבל הוא יכול לנקות את עצמו שיהיה יותר חכם, שלא יהיה טיפש. שלא יחשוב שהוא באמת עושה משהו. זה פחות או יותר המכלול. אז יש לנו תקווה, זה לא אומר שאין לנו תקווה. מלמעלה נותנים תקווה לכל יהודי, עוד פעם הרמב״ם, הרמב״ם פוסק הלכה בהלכות תשובה, שכל אחד יכול להיות רשע כמו ירובעם בן נבט, ויכול להיות צדיק כמו משה רבנו. הוא אומר שכל אחד יכול. מה צריך יותר? הלכה. אף אחד לא חולק עליו שם. אף אחד. לא בראשונים, לא באחרונים, אף אחד לא אומר שזה לא נכון. אין לברוח לפוסק אחר. אז זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שבאמת יש לנו תקווה. אבל הדרך עוברת דרך אבל אנחנו מה? דרך, איך שמשה אומר, אסורה מכאן ויתקרב לשם. ככה רש"י מסביר על אסורה נא וירד. דיברנו על זה בדיוק שבוע שעבר. שם עוברת הדרך. ואיך הוא כותב, איפה ראיתי את הלשון שלו? שפת אמת כותב לשון כזה, הוא כותב שבן אדם יכול להגיע לכל המדרגות הגבוהות בתנאי שהוא ילך בסדר והדרגה, בתנאי שהוא לא יקפוץ, בתנאי שהוא לא ירצה בבת אחת להשיג את הכל. זאת אומרת, עד רבה, בזה שאנחנו, לפני התפילה, מה אנחנו עושים? פוסים שלוש פסיעות אחורנים. בסוף הולכים קדימה ומתפללים, אבל לפני זה הולכים שלוש פסיעות אחור. וכל זה, הוא מדבר עכשיו, הוא חוזר, הוא כבר מפסיק לדבר על הכוונות, עכשיו הוא מדבר על לימוד ספרי קבלה, מה שהוא יתיר למעשה, אבל הוא אומר, כל זה קורה בהם דרך קריאה באלמה. אבל הבא להתבונן בהם דרך הסברה, בדרישה וחקירה, תכף נראה מה הוא מתכוון, יש בזה כמה סוגים. בן אדם שרוצה ללמוד קבלה ולהיות אוטודידקט, מכירים חבר'ה כאלה? היו הרבה, באוניברסיטה היו הרבה כאלה. קירשם שולם ועוד כמה, היו, כולם היו מקובלים. והם אמרו דברים מאוד יפים, מאוד סברות מאוד יפות. אבל מה הוא אומר? הבא להתבונן בהם דרך הסברה בדרישה וחקירה, הרי זה עובר על עזרת חכמים במופלא ממך, אל תדרוש. ואף על פי שאמרנו שיש דרך המוסבר מענייני הסודות לכל לב מבין, האף על פי הזה הוא ארוך, אני אקרא אותו לאט לאט, בסוף נראה מה, מה הוא בסוף, איך הוא חוזר חזרה על ה... תמיד אף על פי זה מין שביל צדי כזה. אז בוא ניקח את זה כאילו שעכשיו אנחנו קוראים את זה, שלא יצבן אותנו שיש כאן איזה אף על פי וצריך לחזור אליו, זה ארוך. אז זאת אומרת, יש! כרגע אמרנו שמי שנכנס לזה רק עם השכל, הוא עובר על עזרת חכמים. מצד שני הוא אומר, יש דרך. מה הדרך? יש דרך המוסבר מענייני הסודות לכל לב מבין, והוא בכלל מעשה בראשית, שחקירתו מותרת, ומצווה לכל חכם הוא מבין מדעתו. אין דורשים במעשה בראשית, אלא אם כן היה חכם הוא מבין מדעתו, אבל אם הוא חכם הוא מבין מדעתו, הוא מצווה לחקור במעשה בראשית, אבל לא במעשה מרכבה, רק במעשה בראשית, ואינו מכלל סתרי תורה.
חכם מבין מדעתו זה מעשה מרכבה.
לא, 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 בסוף הגמרא, יש בהתחלה, נראה ככה במשנה, ויש שם הווה מינה במסקנה בגמרא, תסתכל. אומר לי שאפילו הברטנור מביא את זה. שם בשניים, באחד, גם בזה זה משתנה, אני לא זוכר כרגע. אני פשוט לא זוכר. והוא בכלל מעשה בראשית, חקירתו מותרת ומצווה לכל חכם ומבין מדעתו, ואינו מכלל סתרי תורה. זהו כשחוקר בנגלה לו, זאת אומרת, פתח הכניסה שלו זה במקום גלוי, במקום שהכניסה מותרת. הוא מתחיל, הוא לומד עניינים ששייכים פה לעולם הזה, או שהוא לומד את התורה שניתנה פה בעולם הזה. לדעת חוכמתו יתברך במעשה בראשית, ובבריאת נבראים מכירים ייחודו. מה הוא מתכוון בביטוי הזה להכיר את חוכמתו במעשה בראשית? אז הוא כתב בתחילת החוברת שמעשה בראשית זה הכוונה להבין את תכלית הכוונה של השם, למה הוא ברא את העולם. לא, לא תחשוב שאתה לומד פיזיקה, אתה לומד מעשה בראשית. אתה לומד פיזיקה ואתה יודע למה השם ברא את הפיזיקה, למה הזה, אז למדת מעשה בראשית. ככה הוא מסביר את זה. והוא מסתייע מזה שבפרק אין דרשין מפורש למעשה בראשית ומעשה מרכבה הן שני עניינים נפרדים, עוד מעט נסביר את זה יותר. וסווי דה פומפדיטה, חכמי פומפדיטה, הזקינים, היו בקיאים במעשה בראשית ולא במעשה מרכבה. תכף נראה מישהו אחר שהיה הפוך, שהיה בקיא במעשה מרכבה ולא היה בקיא במעשה בראשית, זה פלא. כי אין שייכות לזה עם זה. יכול להיות שבן אדם יהיה בקיא במעשה בראשית. מעשה בראשית, אפשר לומר, בערך. זה לא נכון לגמרי מה שאני אומר עכשיו. אם יצא זמן, אז אולי יצא לי להסביר למה זה לא נכון. כשיהודי לומד חסידות, הוא לומד מעשה בראשית. הוא לא לומד מעשה מרכבה. בלימוד הפשוט של לימוד החסידות, הוא לומד מעשה בראשית. זה לא לגמרי נכון. אנחנו נראה בסוף למה זה לא נכון, אבל בפשטות זה ככה. למה? אין לו השגה בעולמות עליונים על ידי שהוא לומד חסידות. למעשה מה שהוא לומד, הוא לומד משלים שהמשל עצמו הוא סיפור שקורה בעולם הזה, לא באף מקום אחר. הוא מבין מזה שיש תהליך דומה בעולם עליון או מלמעלה מכל העולמות ושזה... ושזה דומה בתהליך, אבל זה, אין לזה שום ערך, כאילו, זה בכלל לא אותו דבר. כן, זה השתלשל משם. אז באיזה אופן יש לו את מעשה מרכבה? יש לו בעצם, הוא מבין שכל התהליך הגשמי שהוא צפה בו בעולם הזה, התכלית שלו זה כדי שהוא יבין את גדולת השם, שהוא יבין שיש את אותו דבר למעלה ועוד יותר למעלה, והוא יקבל איזושהי השגה מורחבת בגדולת השם. אז מה הוא למד? הוא למד למה השם ברא את הפיזיקה. זה מה שהוא למד. זה מעשה בראשית. אז זה לא לגמרי נכון, כי בחסידות יש גם מעשה מרכבה, ותכף נראה. ויש גם משהו שיותר גבוה ממעשה מרכבה. אבל בשביל זה צריך להסביר עוד פעם, עוד נושא, לפתוח עוד נושא, ואני לא יודע אם יצא כבר עכשיו. אף על פי שהסברת ענייני המרכבה לאוזן שומעת, ומכלל מעשה בראשית, זה לא טעות דפוס. אני אחזור על זה עוד פעם. אף על פי שהסברת מעשה מרכבה לאוזן שומעת הוא מכלל מעשה בראשית. אפילו אם החכם מחזיק במדרגה של מעשה מרכבה, אני לא במדרגה הזאת, מה אני אקבל ממנו, או שאני לא אקבל ממנו כלום כשהוא ידבר בשפה שלו, ואם הוא ידבר בשפה שלי, כמו שלמה המלך שהלכה להוריד כל דבר 3,000 מדרגות, אז אני אבין משהו, אבל המשהו שאני מבין, מה הוא יהיה? מעשה בראשית. מכל מקום נזכר שם מרב יוסף בגמרא, שהיה בקי במעשה מרכבה ולא במעשה בראשית. איך זה יכול להיות? כי יש שנשמתו משורש עליון נורא, שלא יוכל להבין הסברת הדברים, אולי להביא את הסברת הדברים לעניין השגת הנבראים, מצד שהם נבראים, כי הוא דבוק בייחוד האמיתי. אז מה התקווה שלנו? התקווה שלנו שאי פעם נתקרב לחכם כזה, שהוא גם יודע מעשה מרכבה, וגם יודע מעשה בראשית. זאת אומרת שמצד אחד, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא בביטול של המרכבה, וכאן המקום להזכיר עוד פעם מה זה מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה לדעת שהכל מרכבה לקדוש ברוך הוא. לא רק מדרגה עליונה במרכבת התתה, מרכבת העילה, יש כל מיני מרכבות בקבלה. שזה מרכבה לקדוש ברוך הוא, זה מרכבה לקדוש ברוך הוא. הכל, 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 כל מה שגם הצרות שלנו, גם האיסורים שלנו, גם מה שמצבן אותנו. הכל, הכל מרכבה לקדוש ברוך הוא, השם יתברך. זה מעשה מרכבה. אחד שמחזיק במעשה מרכבה הזה, אז באמת, עוד פעם, זה כמו אותו אחד שאמר, אתה זה הקדוש ברוך הוא, איך כתוב? הברוך זה הקדוש ברוך הוא, אתה זה הקדוש ברוך הוא. שניים ליום עולה תמיד, זה גם הקדוש, הכל הקדוש ברוך הוא, כי כל דבר זה הקדוש ברוך הוא, ואז אמרו לו, אז אם ככה אתה לא צריך להתפלל עם כוונות האריזה. זה חוזר לאותו נקודה, אז זה מעשה מרכבה. מצד שני, לא יכול להיות שהוא לא יכל לגלות לנו שום דבר מזה שישים אותנו באיזה התחלה של דרך שנוכל להגיע אי פעם למצב הזה. כי אין לו את הכישרון לתת את זה. מצד שני, יכול להיות אחד שיש לו את הכישרון, והוא מסביר לנו שמעשה בראשית זה הכל רק פרוסדור ארוך בשביל להגיע למשהו יותר גבוה, אבל הוא לא שם, הוא לא בגבוה. אז לעולם ועד נשאר עם המעשה בראשית. אבל אם יש מישהו שהוא קולט את שניהם, שהוא נמצא בשניהם, שהוא גם פה וגם שם, יש תורה למד בלקוטי מהר"ן, כדאי שתסתכלו שם בהתחלה, אחר כך הוא מדבר על שלושת הרגלים, מדבר על עוד עניינים, אבל בהתחלה הוא כותב, חולה גדול צריך רופא גדול, והחולה הכי גדול צריך את הרופא הכי גדול. אנחנו החולים הכי גדולים, יש מקום שכתוב שחולה בגימטריה ממתת, אם בן אדם רק מאבד את השער ה-50 של הקדושה, אז הוא כבר מתחיל להיות חולה. כן? ואנחנו חולה מינוס, כאילו, אנחנו למטה לגמרי, אנחנו צריכים את הרופא הכי גדול. הרופא הכי גדול הוא זה שיכול להיות, כתוב על דוד המלך, שהוא שיבח את הקדוש ברוך הוא בחמש עולמות. אז שמה זה נראה כאילו קודם פה, ואחר כך פה, ואחר כך פה. אבל האמת היא, שכשמה שמה בספרי פנימיות, זה נקודה שלמעלה מהזמן, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא בו זמנית בכל חמשת העולמות. אז העולם העליון זה החמישי, זה כבר אין סוף. ואחר כך יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בכולם. אז מי שדבוק בדוד המלך בתהילים, אז הוא יכול למצוא את הדרך מצד אחד לקשור את עצמו למילים, מצד שני שהמילים ימשיכו לעלות אותו עד אין קץ. זה, דוד המלך זה דוגמה למורה טוב, שהוא נמצא בשני המקומות. מה זה אומר שמשהו מרכבה להשם? הייתי אומר את זה בעברית אחרת. שכל מה שאנחנו רואים זה צורת ביטוי של כוח אלוקי, ולא יותר מזה כלום. זה הרבה יותר עמוק מה שלהגיד מרכבה, רק בגלל שבשפה התנ"כית כתוב מרכבה, ובשפה החז"לית כתוב מרכבה, אז המקובלים לא רוצים לשנות את זה, כי בכל אופן לבן אדם שהוא לא בדקויות, אז יותר קל לו להבין ככה. אבל זה בעצם הנקודה. ומי שהוא יודע במעשה מרכבה או מעשה בראשית, כמו שאמרנו עכשיו שדוד משבח את השם בכל העולמות ביחד, הוא יוכל להסביר ענייני המרכבה, דרך הסברה ללב מבין בדרך השגת מעשה בראשית. זאת אומרת ככה, אם יש לנו כזה מורה, אז אל תוך המעשה בראשית שלנו מכניס למעשה מרכבה. עכשיו פה זה זמן לדבר על כמה דברים, נעשה רגע את נחתה, כי זה באמת, אחרת לא נגיע לזה אף פעם. יש כאן כמה דברים שצריך להסביר. קודם כל, בוא נזכר ברבנו הקדוש שחיבר את המשנה. זוכרים? יהודי שלומד גמרא, הוא רואה שאם היה במשנה עוד אחת אחרת, אז כל הצורה של הגמרא הייתה, יש לפעמים, בפרט בירושלמי זה קורה, שיש גרסה של עוד אחת, או בברייתות. הברייתות השתבשו במשך הזמן. הבדל של עוד אחת, אז כל הסוגיה היא שונה, עוד, רק עוד, וו. כל הסוגיה היא שונה, והמסקנה ההלכתית היא שונה, והרבה פעמים יש מחלוקות שעד היום אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, בגלל וו אחת בברייתא שבכמה כתבי יד היא לא הופיעה. ממש כך. מי שעובר את כל התהליך דרך הבית יוסף, את כל התהליך מחכמי המשנה עד הקיצור שולחן ערוך, הוא יכול לראות את זה. אפשר לבדוק. עכשיו, אם נחשוב רגע איזה חוכמה יש בלסגנן טקסט כזה, זאת אומרת שאת כל החוכמות שיש, רואים בזמן המשנה, עוד לפני המשנה, חוברה המחילתא והספרי והספרה, הם כולם מסכמים דיונים וויכוחים וכל זה. עכשיו, כל ההלכות, כל העריכות הזאת, היא מתומצתת בתוך המשנה בכמה מילים. עכשיו, בתוך המשנה הכל נמצא. אנחנו, אין לנו עיניים לראות את זה. אנחנו משתמשים בכל מיני הרחבות. הגמרא מרחיבה, רש"י מרחיב, תוספות מרחיב, כולם מרחיבים, עד שבסוף אנחנו מקבלים את זה. אם היה לנו רק את המשנה, היינו פספסים את הכל. אבל מה קורה אם בן אדם לומד את המשנה, והוא לומד אותה הרבה שנים, אין לו גמרא, אין לו כלום, הוא לומד אותה הרבה שנים והוא מתמסר מאוד. הוא מתמסר, עם כל ה... הוא מתפלל הרבה והוא מתמסר לגמרי, ייתכן מאוד שהוא בסוף יגיע לכל מה שהכניסו בתוך המשנה, זה ייקח לו זמן, אבל הוא יגיע בסוף. למרות שאף אחד לא עוזר לו, לא לוקחים אותו ביד כמו ילד קטן, אבל הרי יש לו את זה בנשמה, כל יהודי קיבל תורה. בסוף הוא יגיע. זה ייקח יותר זמן. בסוף הוא יגיע. זאת אומרת שרבנו הקדוש, כשהוא סגנן את המשנה, הוא הכניס בפנים את הכל. אם אנחנו מקבלים אותה, אז אנחנו קיבלנו את הכל. עכשיו אנחנו רק צריכים לפתוח את החבילות. לפתוח את העטיפה. זה דבר שלוקח זמן. מה שהוא אומר כאן, הוא אומר על אותו יהודי שהוא גם נמצא בדרגה של מרכבה, והוא גם חכם שיכול להכניס את מהלך הנפש שלו בתוך הסבר של מעשה בראשית. אם מקבלים מיהודי כזה, מקבלים הרבה יותר ממה שאפילו אם היו שומעים ממישהו אחר את אותם מילים. מישהו אחר היה מסביר את אותם דברים, בשביל זה חשוב להגיד דבר בשם אומרו. כי אם זה בא ממישהו אחר והוא לא במעשה מרכבה, אז יש לי ממנו רק את המעשה בראשית. כמה שאני אתייגע, אני לא אגיע מזה למקום אחר. אולי הקדוש ברוך הוא יעלה אותי, אבל לא מזה. מה שאין כן, אם המקור של הכתוב או של הדיבור הוא מבן אדם שהוא נמצא במקום שהוא מרכבה, אז אפילו אם הוא יוריד את זה ויוריד את זה, ואנחנו נקבל רק את הקצה התחתון, אבל הוא נותן לנו ביחד עם זה את המדרגות שדיברנו עליהן. זה ברור? אז זה עניין אחד. אם תזכרו, בתורה כתוב שמשה שמח את יהושע. איך הוא שמח אותו? שם עליו את שתי ידיו. למה שתי ידיים? למה לא מספיק יד אחת? למה לא מספיק להגיד בפה? מה יש? מה יש בידיים? יש בליקוטי מאורן, חלק ב', יש סיפור על הידיים שיש בים החוכמה, תורה ז'. יש ים החוכמה, יש שם שני ידיים, יד ימין ויד שמאל. השורש של העניין הזה, מה זה יד ימין ויד שמאל? אפשר גם להסביר את זה הפוך, את יד ימין כמו שאני מסביר עכשיו את שמאל, אבל זה לא עקרוני כל כך. שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל זה כלי למידת הדין. מידת הדין זה כמו אש. זה כל הזמן לעלות למעלה. יפתי אתכם היום, נכון? לא, 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 חברה שלך. יש בשכל, יש לנו נטייה לעלות, יש לנו נטייה לרדת. יש לנו נטייה להסתכל על כל דבר כמשל ולחפש את הנמשל, ויש לנו נטייה להסתכל על כל דבר כעל דבר שאפשר להלביש עליו משל כדי להסביר אותו למי שיותר נמוך. יש בכל אחד מאיתנו את המורה הנצחי ואת התלמיד הנצחי. אפילו כשאנחנו ילדים קטנים, אם ילד עושה שובבות ואומרים לו לא, אז הוא לבד משליך את זה על עוד דברים, כי הוא מבין שהדוגמה זה לא הפואנטה. הוא מיד, יש לו כבר, אפילו לילד יש הפשטה מסוימת. לא הפשטה אינטלקטואלית, אבל יש לה הפשטה. עכשיו, שתי הידיים האלה הם לא רק בים החוכמה, הם גם ברגש. גם בלהרגיש, יש נקודה של להרגיש יותר עמוק, ומצד שני, להרגיש וכאילו קשה לדבר על לרדת, אבל להרגיש את זה יותר פשוט. להיות יותר עם הרגליים על הקרקע. שני הנקודות האלה הם באים מאותו מקום. יש כזה אמירה ידועה של רב חיים מבריסק, שהוא אמר פעם שחיסרון בהבנה, חיסרון בהסברה זה בעצם חיסרון בהבנה. רבי צדק לא מסכים איתו, אנחנו ראינו את זה פה. הוא אומר שיש אחד שמדרגה מאוד גבוהה והוא לא יכול להסביר את עצמו. אבל בדרך כלל זה הולך יחד. ככל שבן אדם יודע לעלות יותר, הוא גם יודע להוריד יותר. את זה שהוא יודע לעלות יותר אנחנו לא רואים, אבל זה שהוא יודע לרדת יותר זה אנחנו רואים. ואנחנו יכולים להסיק, כמו שכתוב על שלמה, שביחקה מכל אדם אפילו מן השוטים. הוא ידע להסביר לשוטה את חוכמת שלמה, אז הוא יכל לרדת. וזה נשאר עדיין חוכמת שלמה מצד שני. ואותו דבר, היכולת של ההזדהות שלנו, הרי לרחם אפשר גם על נמלה. אפילו על צמח אפשר לרחם. יש אנשים שיש להם, רואים צמח יבש, הם פשוט מרגישים רחמים עליו. לא כל אחד כל כך זך, אבל יש כאלה. אז העניין הזה של לרדת ולעלות, הכוח לרדת ולעלות, זה בא מאותה נקודה. יש מושג בקבלה שנקרא מוח הסתימה. מה זה מוח הסתימה? זה החוכמה שבכתר. לכתר יש לו שני פנים. יש פנים אחד אלינו ופנים אחד כלפי מעלה. הכתר נקרא, הפנימיות שלו נקרא עתיק. עתיק זה לא רק עתיק ישן. עתיק ישן זה גם אומר משהו ברוחניות. עתיק ישן זאת אומרת שהוא יותר עקרוני, יותר קודם. אבל עתיק זה גם נקרא שהוא נעתק מאיתנו, כאילו אנחנו לא רואים את פניו. ועריך זה עריך אנפין, ככה זה נקרא. זה התרגום המילולי של המילה ערך אפיים. ערך אפיים זה סבר פנים, זה הארת פנים. זה אלינו. בשניהם יש חוכמה. החוכמה סתימה היא החוכמה של העריך אנפין, והיא גם החוכמה סתימה של העתיק יומין. איך שהיא בעתיק יומין, זה הכוח לעלות. איך שהיא בעריך אנפין, זה הכוח לרדת. וזו אותה חוכמה, זה לא שני דברים. וזה בעצם התקווה שלנו, שאותו דבר שיורד אלינו, דרך אותו דבר אפשר גם לעלות. זה אותו קו, אותו עניין. אנחנו למטה, ואנחנו צריכים שירדו אלינו, אבל אנחנו גם אלה שאם ירדו אלינו מספיק, כאשר ישא האומן את היונק, על משה רבנו זה כתוב, שאהו בחקיך כאשר ישא האומן את היונק, לפעמים הצדיק לוקח אותנו על הידיים, כמו שלוקחים ילד קטן, אז יש לנו תקווה שגם אנחנו נהיה צדיקים אי פעם. זה בעצם העניין. עכשיו, מה שהוא אומר, שיש... יש צדיק כזה שלרדת קשה לו. ידוע, היו הרבה צדיקים כאלה שלרדת היה קשה להם. היו כאלה שהיה קשה להם לרדת בכל הבחינות. והם היו אומרים מילה וזהו, ועם המילה הזאת חסידים היו עובדים את השם שנתיים. אבל הם לא יכלו לרדת. התלמידים שלהם היו צריכים כבר להתייגע לבד בשביל להוריד את זה. הם לא יכלו לרדת. היו כאלה שכן יכלו לרדת, והם הורידו והם הסבירו כל דבר ממש יפה, אבל יכלו לרדת רק עם השכל. אבל לרדת עם הרגש, זה כמו שאומרים, לא, להזדהות איתי, זאת אומרת, יכול להיות צדיק שיודע להסביר לי כל כך יפה הכל, אבל בסוף כשהוא יראה אותי, הוא רואה איזה טמבל אני, אז הוא יגיד לי, תשמע, השם לידך ואתה לא מתעלף? אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם? אין לך כלות הנפש? מה קרה לך? הוא לא יכול להרגיש אותי מבפנים, הוא יכול להבין אותי, אבל הוא לא יכול להרגיש אותי. זה ברור. אז הוא יוכל את המעשה מרכבה שלו להוריד לי דרך מעשה בראשית, אבל הכל יישאר בעניין הזה. אחר כך אני צריך לעבוד קשה, אבל יש צדיק שיכול לבוא ולומר לבן אדם, תשמע, כמה שאתה למטה, איך הוא כתב לחסיד שלו, הוא כתב, תבוא מהר, כאילו שאול תחתית, אין תחתית. סיפרתי לכם את הסיפור פעם. הפני מנחם, אדמור מגור, היה בן אדם, לא מהעולם הזה, איש לב טוב כזה. חסיד שלו כתב לו מכתב, שמעתי את זה מהחברה האלה, של חסידי גור. כתב לו, רבי, אני בשאול תחתית, אני מתבייש לבוא אליך. אז הוא כתב לו חזרה מכתב, לשאול תחתית אין תחתית, תבוא מהר לפני שיהיה מאוחר מדי. זאת אומרת, כמה שאתה נמוך, אתה יכול לרדת עוד יותר. מה אתה חושב שאתה כבר הגעת למטה? אתה לא יודע מה מנה מצאה. אני יכול להסתכל עליך מלמעלה אם אני רוצה, כי אני יכול להזדהות עם משהו יותר נמוך. זה יכולת ירידה לעד אין קץ, בדיוק כמו ביכולת עלייה עד אין קץ. עכשיו, זו הנקודה של צדיק שמצד אחד הוא מרכבה לגמרי להשם יתברך. מצד שני הוא יכול, איכשהו, אנחנו לא מבינים את זה בשכל, איכשהו הוא יכול להוריד את התחושה הזאת של הביטול והאחדות והביחד עם השם, הוא יכול להוריד אותה את כל האינסוף מדרגות האלה ולתת אותה בסוף לכל אחד. עכשיו, ודאי שאם צדיק הזה כותב ספר ואנחנו קוראים את הספר, אנחנו מקבלים את זה. כי הצדיקים בתוך הספר הם הכניסו את עצמם. יש לנו את הדבר הזה. למרות שבהשגה, לא ניגע בהשגה של הצדיק. יכול להיות שהצדיק כתב את זה, אז הוא ראה פתוח לפניו את הכל. ואנחנו נראה רק את השורה שלנו. אבל את הנקודה הזאת שעל ידי זה נזכה להידבק לקדוש ברוך הוא, את הנקודה הרגשית, את זה הוא כן יכול להעביר לנו. זה לא נעצר בגלל שאנחנו לא חכמים. כמו שאמא יכולה לאהוב ילד ולתת לו על ידי זה ביטחון לכל החיים. שירגיש העולם הוא טוב. למרות שהוא לא מבין שם כלום, הוא ילד בן אפס. אז זה בדיוק נער ישראל ואוהביו. זה הפסוק.
איפה שתי ידיים? מה? אז זה השני ידיים?
השתי ידיים אצל הצדיק. מצד אחד, יש לו את היכולת לעלות עד אין קץ, זה כמו בקי ברצו, בקי בשוב. מצד שני, יש לו את היכולת לרדת, אבל להביא בירידה את העלייה שהוא קיבל כשהוא עלה עד אין קץ. עכשיו, אם לומדים אצל אחד כזה, לא צריך לפחד. אבל אם נשים מול זה את האוטודידקט, שרוצה לבד, שלא משה סמך את ידיו על יהושע, זה בדיוק, איפה כתוב הסיפור של שני הידיים? בשלשלת השמיכה, בדורות. וזה שמורה נותן לתלמיד, משה קיבל מסיני ומסרה ליהושע. האם אחד מישהו בא ואומר כמו ילד קטן רוצה לבד? חסר לו השמיכה, חסר לו שתי הידיים. העלייה שלו היא לא עד אין קץ והירידה שלו היא לא עד אין קץ. הממילא, אז יכול להיות שהחיבור לדברים האלה יהיה או רק בשכל, או רק ברגש, או להתחבר לרגש של הדברים לפני שאנחנו מזוכחים, כמו שהיה עם תלמידי שבצי צבי שדיברנו קודם, ואז כל העסק... כל העסק מפיל אותנו ואנחנו מתרסקים. ובשביל זה צריך להיזהר. הוא ככה הוא מסיים כמעט את כל החוברת. הוא אומר שצריך מאוד להיזהר ממי ללמוד. זאת אומרת, הוא לא מדבר על אנשים, הוא מדבר על ספרים. שצריך לקחת, שלוקחים משהו ביד, צריך לדעת שזה מקובל, כמו שהרמב"ן אומר, שלא המצאות, שלא מישהו ממציא. אם מישהו ממציא, יכול להיות שזה מבריק, וזה נחמד, וזה מסתדר, אבל זה לא זה, זה לא עושה את העבודה.
איפה מוצאים כאלה?
מה?
איפה מוצאים כאלה?
לא, ספרים שנתחברו,
אלה... לא, הצדיקים.
תראה, לא, הצדיקים, אל תחפש היום, אבל ספרים יש. אתה יכול לחפש צדיקים, השם יעזור שתמצא, אבל יש היום ספרים. הספרים שהם חוברו על ידי צדיקים שאנחנו יודעים, שהם קיבלו את הכל, מאיפה שהם קיבלו, אריזל כתוב שהוא קיבל מאליהו הנביא, אבל שם טוב קיבל מהמורה של אליהו הנביא. זה פלא נפלא. היה דור יותר מאוחר, אז הגיע מישהו מדור יותר קודם. הסימטריה היא מעניינת. וכן הלאה, אז אלה שקיבלו מהבעל שם טוב, אז הם נזהרו. בכל תורת חב"ד, ככה אומרים שהם לא המציאו שבע דורות של אדמו"רים, לא המציאו אף משל לבד. כי כל המשלים קיבלו מהבעל שם טוב. הם לא העיזו להגיד משל, את הנמשל הם הסבירו, אבל את המשל הם לא רצו להגיד לה. והוא גם כותב, רבי אהרון מסרשל, הוא כותב בהקדמות שלו, אולי נקרא פעם את ההקדמה, זה השלמה על העניין הזה, שהוא כותב שלא נמציא משלים לבד על עניינים רוחניים. תהיה נפלא. הוא כותב, מתי כן, מתי לא, צריך פעם, אני כבר לא זוכר, הרבה זמן לא ראיתי. ראית את הספרים? שערי הייחוד? לא ראיתי. כדאי פעם להביא משהו כזה, כן.
אבל זה לא גישה
ש... אני מאז שעזבת אותי, אני נחרשתי עוד כמה דרגות.
אבל הגישה הזו, לא להמציא שום דבר, זה גישה נורא מנית, כאילו, האדם לא חי כך.
אתה יכול להמציא כמה שאתה רוצה, אבל לא בשביל להסביר את חוכמת האצילות.
לא חוכמת האצילות, אבל מה זה?
הוא מדבר על קבלה, הוא לא מדבר על לא להמציא כלום. אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה.
כשאתה אומר את זה, אולי אנשים הרבינו, כאילו, אני לא אגיד מילה, אני אמציא מהסגל.
בקבלה. למה קוראים לזה קבלה?
מקובל.
הרב מניטו אמר, זה מאוד נכון, ולא דיברנו על זה אף פעם. אתה יודע מי זה היה הרב מניטו? אתה צריך לדעת יותר טוב ממני. הרב מניטו אמר שאם היינו מבינים את שפת הקודש, לא היינו צריכים ללמוד קבלה. היה לנו את הכל בתוך המילים. וזה כל כך נכון. לא דיברנו על זה אף פעם, אבל צריך לחשוב. לא רק שאנחנו לא צריכים להמציא, לא רק שאסור לנו להמציא, לא צריך להמציא. אין מה להמציא. הכל נמצא כבר. אנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים ולראות מה דיברו אליהם. זה מאוד חשוב. אוקיי, להתראות.
ערב טוב לכולם, עזר שלי עם כל אחד. אני אשמח מאוד עם כל אחד ליישר את הכיסא שלו.
כן, בסדר.